דלת. נלך לפי הסדר, אנחנו בפסקה דלת. מלוא עולם מקיפים עם שני הקווים של החול ושל הקודש. רק העין החמושה בהשקפה של מרחקי גובה תראה את שורשם העליון, איך שהם נעוצים ביסוד קודש קודשים. במוסר מגיעים הם עד ליסוד החסידות, שיש בה אלה שתי המערכות, החסידות החילונית והחסידות הקדושה, שבעצם הן החסידות העולמית והחסידות הישראלית, שלמראה עין אינן כמו תוכנים סותרים זה את זה, אבל ובעומק הדבר אינן משלימות זו את זו, שהראשונה היא החומר לשנייה, שהיא עומדת השנייה על גבה בתור צורה, בתור נשמה המחיה את הגבייה. טוב, אז אמרנו פה הרבה מאוד פעמים, כפי שראינו גם בפסקה א', שבעצם הקדוש ברוך הוא הוציא מכוחו את כל המציאות. הוא הוציא את כל המציאות מלמטה עד למעלה. כלומר, היות והמקור של כל המציאות הוא אחד, וההתגלות אלינו היא בשניים או יותר, כמובן הרבה יותר משניים, אז אנחנו כל הזמן צריכים להביא את עצמנו למצב כזה, שאנחנו חוזרים אל הממד המקורי שממנו אנחנו משקיפים גם על המציאות המחולקת. ולכן, נכון שהקווים, דהיינו ההופעה של כישרונות החול וההופעה של כישרונות הקודש, הם מקיפים את מלוא העולם. כלומר, מקיפים את מלוא העולם, הכוונה שלכל אחד מהקווים האלה, מהופעת החיים הזו, מהכישרונות האלה, יש את ההיקף שלו, את הגבול שלו, את תחומי ההתעניינות שלו, את תחומי העשייה שלו, את כל הופעת החיים שלו, והמפגש או ההשלמה שבין החול והקודש מולידים בעצם את ההיקף המלא. מלוא עולם מקיפים הם שני הקווים של החול ושל הקודש. כלומר, כל הופעת החיים, כפי שכבר ראינו, גם הופעת החיים החולית וגם הופעת החיים הקודשית, הם מקיפים מלוא עולם. לכן אם אנחנו רוצים עולם מתוקן, עולם מלא, אנחנו רוצים עולם שיש בו שני כוחות החיים בצורה מלאה. יש בו עולם חומרי, בנוי, מבוסס, חזק, יציב, משמעותי, והשורש שלו בתוכו, מעלה וכולי, עולם הקודש, שגם הוא פנימי מאוד, עמוק מאוד, ומאיר את הכל ברבדים שלו. לכן מלוא עולם מקיפים הם שני הקווים של החול ושל הקודש. ואם אנחנו רוצים באמת להיות שייכים לעולם מלא, גם כל אחד מאיתנו באופן אישי וגם להביא את העולם למצב הזה, אז אנחנו לא צריכים לזלזל לא בחול ולא בקודש. אלא אנחנו צריכים להבין שבעצם כזה שבאמת תופיע המציאות שכאן הרב קורא לה קודש קודשים, תופיע המציאות היותר פנימית, אז אנחנו צריכים להיות חמושים בשני הכוחות האלה. ולכן לדוגמה, למדנו פעם בשיעור אחר, שלמה המלך אמר, שמח בחור בילדותיך, והלוך במראה עיניך, והלוך בליבך ובמראה עיניך, משהו כזה. ודע, כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט. שמח בחור בילדותיך, זה לכאורה דבר נורא. באמת הדרשה הראשונה שם בגמרא, שמח בחור בילדותיך, והלוך בדרכי ליבך ובמראה עיניך, אומר שם דבר ראשונה, זה עד לכאן דברי יצר הרע. כלומר, יצר רק הכוונה, כוחות החיים הטבעיים. כלומר, כוחות החיים הטבעיים אומרים לאדם, שמח בחור בילדותיך. ולכאורה זאת מצווה, שמח, זה ציווי. ודע כי על כל אלה ויחי אלוהים במשפט, מכאן ואילך דברי יצר הטוב. אומר שם הרב בעניה, מה בעצם הפסוק הזה בא ללמד? שאנחנו לא רוצים להחליש את יצר הרע. אנחנו לא רוצים למעט את יצר הרע. אנחנו לא רוצים לבטל את יצר הרע. אנחנו לא רוצים לבטל את כוחות החיים הטבעיים או לצמצם אותם מעבר לגבולות שהם צריכים צמצום. אנחנו רוצים באמת לגלות אותם. אבל לגלות אותם במינונים הנכונים. לכן הרשע של הפסוק היא חיובית. שמח בחור בילדותיך. והלוך בדרכי ליבך ובמראה עיניך. כן, תעשה את זה. אבל שזה יהיה מכוון ומתועל על ידי הקודש, על ידי המגמה של דקי על כל אלה ויחה האלוהים במשפט. אולי כדי לקרוא את זה רגע. זו פסקה חשובה. רק כדי להבין שהעולם לא יוכל להיות מלא אם קווי החול וקווי הקודש לא יופיעו בצורה שלמה. כל אחד לעניינו והשלמה בין שניהם כמובן. זה בעין היה שבת ב', עמוד 112. אומר ככה, אמר אבונה, מה ידכתיב שמח בחור בילדותיך ויתפחה ליבך בימי בחרותיך והלוך בדרכי ליבך ובמראה עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט. אומר רב עונה, זו דעה ראשונה, עד כאן דברי יצר הרע, מכאן ואילך דברי יצר הטוב. כלומר, שמח בך ובילדותיך ותבחר ליבך בימי בחרותיך, והלוך בדרכי ליבך ובמראה עיניך, זה יצר הרע. ודע כי על כל יביאך אלוהים במשפט, זה יצר הטוב. אז לכאורה פשט הפסוק הוא יצרה תיזהר, כי אם תשתולל בסוף תיתן את הדין. אבל הרב לא מסביר ככה. הרב אומר אחרת. אומר כך, עוז החיים הגופניים, כל כוחות החיים הטבעיים, חדוות הנפש המתאמת עם שערת הרוח, שימו לב איך עובר מגוף נפש לרוח, עוד לפני הנשמה. עוז החיים הגופניים, חדוות הנפש המתאמת עם שערת הרוח הצוהל לקראת כל חמדת לב, בחיי הרוח וחיי החומר. חיי הרוח הכוונה בחיי הנפש או בחיי הקודש, בחיי החומר הכוונה חול, כל מה זה אומר, אינם מוכרחים להימצא באדם. האם התורה היא נגד חיים גופניים? לא. האם התורה היא נגד חדוות הנפש? לא. זה מוכרח, אינם מוכרחים להימצא באדם, כדי שיהיה טיבו ואופיו של האדם שלם. לכן שמח בחור בילדותיך, זה ציווי, זה סוד מצווה. אמנם, הנטיות הטבעיות שנקראות בחז"ל יצר הרע, הנטיות הטבעיות, כשהן בעינן ובמילואן, כשהן מופיעים בצורה מלאה, כפי שכתוב אצלנו, קווי החול המלאים, אינן מבחינות בקרבן בין טוב לרע. הגוף והנפש, אלה כוחות עיוורים, הם לא יכולים לכוון את עצמם באופן עצמי. אינן מבחינות בקרבן בין טוב לרע, בין יושר לעוול, בין איסור ליתר. כלומר, כוחות החיים הטבעיים שהקב"ה ברא באדם, בגוף ובנפש, לא יכולים להדריך את עצמם. ולכן הם צריכים כוח אחר, יותר עליון, שמדריך אותם. מה הם הכוח שמדריך אותם? שני כוחות. כוח השכל וכוח התורה. השכל האנושי, תכף נראה כאן מה שרב קורא החסידות החילונית, והשכל התורני, מה שהוא קורא, תכף נראה, החסידות הקודשית. על כן צריכות הן למאסר מוסרי של השכל והתורה. זה בכלל, אנחנו לומדים כאן עיקר חשוב מאוד, שאם האדם מורכב מגוף נפש ושכל נשמה, הגוף והנפש של כוחות חיים מתים, חסרי הדרכה באופן אישי, ולכן הם צריכים הדרכה מכוח חיצוני, במובן הראשוני קודם כל שכל, במובן יותר עליון תורה. על כן צריכות הן למאסר מוסרי של השכל והתורה. זה מאוד מעניין מה זה המילה מאסר. מאסר זה לא רק מלשון לאסור אותם, דענו לשים אותם בבית הסוהר, אלא מאסר גם מלשון חיבור, קישור. כן, קישור. איסרו חג באבותים. כלומר, יש איסרו חג, שהיום שאחרי החג קשור לחג, הוא קשור בחבל, איסרו חג באבותים. אז כל דבר שאני אוסר אותו, כלומר שאני מגביל אותו, שאני מצמצם אותו, שאני מקבץ אותו, הוא על מנת שאני אוכל לקשר אותו ולחבר אותו למה שאמור להתחבר, רק בגבולות הנכונים. לכן לאסור משהו, זה לא רק להפריש אותו ולהבדיל אותו מהחברה. לאסור אדם בבית הסוהר, זה לא רק להבדיל אותו מהחברה, כי מי יודע איזה נזקים הוא יעשה. אלא על ידי שהוא יהיה בבית הסוהר, ובעזרת השם יעבור תהליך שיקום, נוכל לחבר אותו מחדש לחברה מהכיוון הנכון. זה שורש אסר בלשון הקודש. מצד אחד להגביל, אבל דווקא ההגבלה היא יכולה ליצור את הקרבה, את הקישור. דווקא ההרחקה מהיתר הוא זה שיוכל ליצור את היחס ואת הקשר הנכון אל הדברים. אני קורא את זה שוב. הנטיות הטבעיות, כשהן בעינן ובמילואן, אינן מבחינות בקרבן בין טוב לרע, בין עושר לעוול, בין איסור ליתר. כשהנפש של האדם רוצה לצאת אל הפועל בצורה לא שכלית, לא רוחנית, אז היא מיד כועסת, היא מיד מתגעה, היא מיד קמצנית וכו'. כשהגוף של האדם רוצה לצאת אל הפועל בצורה שלא מנוהלת על פי השכל, אז הוא מיד עייף, הוא מיד תאב ליצר אכילה ויצר שינה ויצר המין וכו' וכו'. לכן, על כן צריכות הן למאסר. מאסר אין כמה שסיים אותם אחרי ספרג ובריח ואתם לא מעניינות אותנו. הנטיות מאוד מעניינות אותנו, הן צריכות להיות מלאות. אבל רק אחרי שאסרנו, ששמנו אותם בגבולות, ואז מלך חיברנו אותם על פי הערך הנכון שלהם. על כן צריכות הן למאסר מוסרי של השכל והתורה, הבא מחשבון ודעת, המסמן את הנטיות על גבולן. עכשיו הנה המשפט שאנחנו מחפשים. על כן, אין זה מצב הנעלה שבנפש האדם, שיהיו נטיות החיים הטבעיות בכל מילוי חוסנן ושערת רוחן, ניטלות ממנו. הקדוש ברוך הוא לא מדריך אותנו הדרכות כאלה שאנחנו צריכים לקחת מאיתנו את כל נטיות החיים הטבעיות עם כל הכישרונות והעוצמות וכו'. לא. כי אז תהיה הווייתו לקויה ופגומה. ההוויה של האדם תהיה חסרה מאוד. כי כישרונות חיים לא יצאו לפועל. אם מדברים כרגע על יצר הרע, מדובר על כישרונות חול, על קווי חול. אם מדברים ברמה של ציבור, אז עם ישראל כעם צריך שכל מדרגת החומר שבו, החול שבו, תהיה חזקה. זה אומר כלכלה חזקה, זה אומר צבא חזק, זה אומר תקשורת טובה, זה אומר תעשייה, מדע, יחסים פוליטיים, בינלאומיים וכו'. כל מה שזה אומר. כל הרבדים האלה צריכים להיות חזקים. על כן, אין זה מצב הנעלה שבנפש האדם שיהיו נטיות החיים הטבעיות בכל מילוי חוסנן ושערת רוחן ניטלות ממנו. כי אז תהיה הווייתו לקויה ופגומה. אלא, האדם צריך להיות מבונה, מלשון בנוי, על פי טבעו החסון, מלא הרגשות טבעיות בכל נטיותיהן. תראו כמה פעמים הרב חוזר על השורש הזה מלא. בהתחלה, כדי שיהיה טבעו ואופיו שלם. אחר כך, בעינן ובמילואן. אחר כך, בכל מילוי חוסנן. עכשיו עוד פעם. מלא הרגשות טבעיות בכל נטיותיהן. ואותו החיסרון שיש בהרגשות האלה, שלא יודעות לכוון את עצמם נכון, שנייה, שאין המשקל המוסרי קבוע בתוכן, זה צריך שישלים על פי הדרכה של חוכמה, על פי השפעת קדושה ומוסר השכל. תראו איזה משפט יפה, משפט הבא. טענותיו של היצר הרע צריכות להימצא בקרב הלב. צריך להקשיב ליצר הרע. שמח בחור בילדותיך, ויטיפך לבך בחרותיך. כשאדם הוא בחור, כל כוחות החיים הטבעיים שלו מתעוררים. והלוך בדרכי ליבך ובמראה עיניך. כי בכל זה לא תן חופש ללב ולעיניים. אלא תן לכוחות החיים המתעוררים, תן להם ביטוי. אבל, ודע, שאם אתה לא תשפוט אותם, תאסור אותם, תיתן להם גבולות מדויקים, ודע כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט. זה דברי היצר הטוב. על כן, טענותיו של היצר הרע צריכות להימצא בקרב הלב. ודברי יצר הטוב, יסוד כוח השופט המלא חשבון, צריכים להיות תמיד מתלווים ממהם. הקודש ויכול. ובתוך הנפש המלאה, איזה אומץ של הרב ככה לדבר, ובתוך הנפש המלאה, אנחנו מחפשים מלאות, לא חלקיות, ובתוך הנפש המלאה, צריכים להיות מוארים דברי יצר הרע מצד יסודם הטבעי, ודברי יצר הטוב נותנים להם את הכיוון, מאירים להם את הדרך אשר בה ידרכו, אשר דווקא באקדם יחד, יהיה האדם חי ופועל, ופעולתו תהיה לטובה. גם, כי גם הוא יבוא ישלים איתו, או אומרים חזל הפסוק הזה, זה יצר הרע. אלה דברי רבונה. אומנם יש דעה שנייה, יש לקיש, אבל הדעה הזאת של רבונה היא קודם כל נקודת המוצא. אם כן, אין היה שבת בית עמוד 112. זה מה שכתוב כאן בקיצור. מלוא עולם. גם כאן הרב משתמש במילה מלוא. למלא. למלא משהו זה אומר שהכל בפנים מלא. לא השארתי חללים, זה לא חסר. מלוא עולם. מקיפים הם שני הקווים של החול ושל הקודש. ואם אנחנו עולים למדרגה יותר... נקרא לזה מקורית של הדברים, רק העין החמושה, אותה העין שחמושה בהשקפה של מחכה גובה, תראה את שורשם העליון. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים לזהות, מתוך מרחק הגובה, מרחק הערך, מרחק ההופעה, לא יודעים לזהות את המקור האחד של הכל. אבל העין שיודעת להסתכל על המציאות, מהמקום היותר עליון, ואז היא מסתכלת בעצם גם על מה שיוצא מההתחלה, וגם על מה שיוצא בהמשך בהשתלשלות, הקודש והחול, רק העין החמושה בהשקפה של מחכה גובה, שלמרות מחכה הגובה היא לא מתבלבלת כי יודעת מאיזה מקור הכל יוצא, תראה את שורשם העליון, איך שהם נעוצים ביסוד קודש קודשים. לכן, כמו שחזר לנו בהגמרה, כל השירים קודש, שיר השירים, קודש קודשים. דווקא השיר הזה שמתגלה כלפי חוץ, בצורה חומרית, תאבטנית, חז ושלום שלילית, דווקא זה באמת קודש קודשים. כי אם באים באמת מקוד המוצא האמיתית של שלמה המלך, אז עם אלה, זה הכל מופיע בערך אחר לגמרי. בתוך החיים הטבעיים, בלי לזלזל בחיים הטבעיים. לכן, הפסוק הזה לפי רבונה, שמח בחור בילדותיך ותבחר לבך בימי בחרותיך, והלוך בדרכי ליבך ובמראה עיניך. הכוונה, תן לכל כוחות החיים הטבעיים שלך מקום, ב' כדי שהם יופיעו בצורה נכונה, ודע, כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט. שים חשבון, משפט. זכאי חייב, עד לכאן מותר, מכאן ואילך אסור. רק כדי שבאמת הערך הזה יוכל להופיע בצורה מלאה. כן, ברק.
המשפט שאתה אומר בין האדם צריך להיות מלא
בשביל
להיות בכל נטיותיהם. זאת אומרת, בכל נטיותיהם יש
כל נטיותינו, כל נטיותינו, הכוונה שהקדוש ברוך הוא לא ברא שום כוח באדם, שום מיותר. יש מי שרוצה לומר שהקדוש ברוך הוא ברא כוחות חיים באדם ובעולם שמעין מרוץ מסוכות. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא ברא יצר הרע? כדי שיצר הטוב יוכל לדלג עליו, ואז מלא הוא יהיה יצר טוב יותר מאשר יצר טוב שלא צריך לדלג על מסוכה. אבל יצר הרע מצד עצמו אין בו ערך. למה הקדוש ברוך הוא ברא כוחות חיים טבעיים? כדי שהנשמה תוכל להתגבר. אז אם היא תתמודד ותצליח להתגבר ולנצח, אז הנשמה התעלתה יותר מאשר אם הייתה רצה 100 מטר בלי מסוכות. זה תפיסת עולם כזאת. יש תפיסת עולם כזאת. שהיצר הרע, כוחות החיים הטבעיים, זה דבר שהוא סך הכל איזה סוג של מכשול בעולם, כדי שיצר הטוב, כדי שהכוח הרוחני, יוכל להתרומם מעליו, ואז מלא תהיה לו איזה מין זקות כזאת, יותר עמוקה מאשר אם אולי היה צריך לדלג ולהתגבר על הכוח המתנגד לו. זו תפיסה אחת. התפיסה שאנחנו מדברים עליה פה היא תפיסה אחת לגמרי. זה לא שיצר הרע זה איזה מסוכה בעולם ויצר הטוב צריך לדלג עליה. הפוך, יצר הרע זה חלק מבניין העולם. אלא כדי שיצר הרע יבנה את העולם ולא יערוס אותו, כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים, הוא צריך להיות מואר מיצר הטוב. אז היצר הטוב ייתן את הגבולות, ייתן את המידה, ייתן את הערך, ייתן את המגמה, ייתן את הכיוון. זה כמו שהרב כותב במקום אחר, שאדם כי ימות באוהל, אז כך היא דרכה של תורה, אדם צריך להמית את עצמו באוהלה של תורה. אומר הרב באחת האגרות דבר מדהים. אומר, מי הוא האדם שיכול להגיד על עצמו שהוא ממית את עצמו באוהלה של תורה? מי שיש לו כוחות חיים. מי שיש לו כוחות חיים, וכוחות החיים האלה יצאו אל הפועל בכיוונים כאלה ואחרים, והוא עכשיו לוקח את כל כוחות החיים האלה בתוך הקודש, כרגע בתקופת אינקובטור כזאת, ושם את כל כוחות החיים האלה בתוך הקודש, הוא יכול להגיד על עצמו שהוא ממית את עצמו בעולה של תורה. אבל מי שגם לפני שנכנס לבית המדרש היה אדם חסר כוחות חיים, מת, אז הוא לא ממית את עצמו בעולה של תורה. הפוך על הפוך. מי יכול להיות אדם שממית עצמו בעולה של תורה? מי שיש לו כוחות חיים. וכוחות החיים האלה התפרצו במקומות לא נכונים, ואת אותם כוחות החיים האלה עכשיו הוא מכניס לבית המדרש ומכוון אותם נכון, האדם כזה יכול להגיד אני ממית עצמי. כי אני חי, ועכשיו הייתי חי, ועכשיו אני ממית במובן הזה שאני לא מאפשר לכוחות החיים האלה התפרצות, וזה מין שיגעון בלתי מבוקר, בלתי מסודר, בלתי מגמתי. אבל אם האדם, שנייה אחת, אבל אם האדם מלכתחילה היה אדם חסר כוחות, אז לפני כן, אז הוא היה מת לפני שהגיע לבית המדרש, עכשיו הוא מת בתוך בית המדרש, אז שלא יעשה את עצמו כצדיק מתוך חוסר כוחות החיים שלו. גם כשהוא היה, סליחה, שאני אומר, גוי, הוא היה ככה, וגם כשהוא התגייר הוא ככה. להבדיל אלפי הבדלות, סליחה על הביטויים. גם כשהחילוני הוא היה ככה, וגם כשהוא דתי הוא ככה. אז פה הוא מת ושם הוא מת, מה ההבדל? פה פשוט יש לו תירוץ, אלוהים אמר לי תמות. מה פתאום? אל תהפוך את הרשלנות שלך, את אי-כוחות החיים שלך, לאיזה מין בטלה כזאת, ולהגיד בשם אלוהים אני מקיים מצווה. מה פתאום? אני באמת לא רוצה להתפזר, אבל הנושא הזה הוא חשוב מאוד. אז אולי רק משפט אחד, אין היה שבת א', עמוד 200. הגמרא שם אומרת, הנעלבין ואינם עולבים. מדייק הרב, משמע שאדם צריך להיעלב. הנעלבין. משמע שאדם כשמעליבים אותו, צריך להיפגע. כי אם האדם לא צריך להיפגע, אז היה צריך להיות כתוב, מי שמעליבים אותם ואינם עולבים. כלומר, רובן העליב את שמעון. אבל שמעון לא נעלב. מי שמעליבים אותו, רובן מעליב את שמעון, ואינו עולב. אבל לא כתוב ששימון נעלב. כשכתוב הנעלבין, משמע ששימון נעלב. אומר הרב, אותו דבר בדיוק. ישנן הדרכות מוסריות כאלה, שבתכונתן הן מחלישות את כוח העוז של החיים. זאת אומרת, הדרכות מוסריות שמקטינות את אישיותו של האדם, מצמצמות, מקפצות מאוד, את כוחות החיים הטבעיים של האדם, את כל עוצמות החיים שלו, את כל הכישרונות שלו, את כל הזרימה שלו. כל הדינמיקה הפנימית שיש בתוכו. ישנן הדרכות מוסריות כאלה שבתכונתן הן מחלישות את כוח העוז של החיים. לצערנו הרב, הציור הזה הוא מצוי הרבה פעמים אצל בעלי תשובה. ולפעמים גם זה מה שמראים להם. שכאילו התורה באה לקבץ אותם ולצמצם אותם ולאסור אותם ולשים אותם בתסוהר. ולפני כן הכוחות חיו ועכשיו הכל מקובץ. רק שנייה אחת, שנייה אחת. ישנן הדרכות מוסריות, אני שמח לשאלה שאתה שואל, תכף נתכנס אליה. ישנן הדרכות מוסריות כאלה שבתכונתן הן מחלישות את כוח העוז של החיים. ואלה, אומר הרב, ההדרכות המוסריות האלה, הן לא לרצון לפי הציור של ההשלמה האמיתית, שאליה ראוי להרוג על פי מגמתה של תורת חיים, הבאה מאור אל חיי העולמים. זה לא הרצון של השם. זה לא הציור השלם. אמנם התכונות הנישאות, העומדות ברום המעלה ממקור הקודש, אינן אלה שעוצמת החיים מפקה בהן. כוח המרץ הנפשי פועם בהן בכל האות והמילוי. הנה עוד פעם מילה מילוי. ודווקא עם זה, אור הקודש הוא המעדן אותן ונותן בהן חן תפארתו. מעדן. נותן את הערך, את הדיוק, את הכיוון, את המגמה. אבל לא מבטל. לא אמר מי שמעליבים אותם ואינם עולבים, ורבותיי, כאן אני בטוח שישברו, ישבר איזה מיתוס. לא אמר מי שמעליבים אותם ואינם עולבים. אם בעל המאמר היה, אם חכמים היו אומרים, מי שמעליבים אותם, מה היינו חושבים? תראו איזה, 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 איזה ביטוי. כי אז היה אפשר להכניס בכלל, כלומר, אותם אלה שהם כאילו, אותם הצדיקים ואוהביו, עליהם הכתוב אומר, אוהביו כצאת השמש בגבורתו. לא אמר מי שמעליבים אותם ואינם עולבים. כי אז היה אפשר להכניס בכלל הזה, גם אותן שהושפלה נפשם, אנשים נפש שפלה, נמוכה, עד למדרגת ההמתה הרוחנית. אנשים שכבר איבדו את האישיות שלהם. זה כמו שאני אומר לקיר, טיפש. הוא נעלב? לא. אז כמו שאני אגיד לאדם ששם על האוזן את התנוך שלו ולא שומע כלום, טיפש, הוא לא נעלב. אין בזה חוכמה. או אדם ששם התאמי נפש, כשאני אומר לו טיפש, הוא לא נעלב. הוא לא אדיש, אפתי. זה לא רצון השם. רצון השם שתיעלב. הנעלבין. אני קורא את המשפט הזה. לא אמר מי שמעליבים אותם ואינם עולבים. כי אז היה אפשר להכניס בכלל גם אותן שהושפלה נפשם עד למדרגת ההמתה הרוחנית. זה מין מוות רוחני. באופן שהחוש המרגיש את רגשי ההנאה של הכבוד ורגשי הצער של העלבון ניתמתם אצלם. יש אנשים שמרוב כאילו העבודה הרוחנית שהם עושים, הם כבר לא מרגישים רגשי כבוד, דיינו, כובד, משקל, וגם לא נעלבים כשהם מבטלים את הכבוד הזה אצלם. איזה מין אדישות רוחנית כזאת ובצורה מעוותת, קוראים לזה עבודה על המידות. זה לא עבודה על המידות. זה סתם חוסר לקיחת אחריות. הוא באמת לא זוהי דרכה של תורה. שאדם כבר לא מרגיש כבוד וכבר לא מרגיש עלבון. תיעלב, הנעלבים תיעלב, העליבו אותך תיעלב. יש לך אישיות, יש לך כוחות חיים. איך רב כותב באורות התשובה? קראתי זה הבוקר, שוב. איזה יופי. משפט קצר כל כך או כך חשוב. אורות התשובה פרק ט' ז' פסקה ד'. התשובה היא מחוברת עם הגבורה האישית. מהלך של תשובה זה מהלך של אישיות שיוצאת אל הפועל. גבורה אישית. אשרי איש ירא השם. וחז"ל אומרים, כל איש לשון חשיבות. אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש. לא עושה תשובה כאיזה מין צימוק, חסר משמעות. איזו אישות מצומקת, מקובצת, חסרת חיים. והדבר למד מעניינו, אשרי מי שהוא איש. כלומר, בעל כל הכוחות, לא אדם זקן שנזכר בגיל 80 לחזור בתשובה, זה לא חוכמה. אשרי מי שהוא איש כשהוא עושה תשובה. לכן התשובה היא, אני חוזר שוב, התשובה היא מחוברת עם הגבורה האישית. אשרי, אומרת הגמרא בעבודה זרה, אשרי מי שעושה תשובה, כשהוא איש. כי אפשר לעשות תשובה כשאני לא איש. אם אני זקן אז איבדתי את כוחות החיים, וכדו על פי הרמב״ם מה זה נקרא תשובה שלמה, שאדם נמצא עם אותם הכוחות באותה סיטואציה ומתקן את מה שקלקל. לכן אם הוא יזדקן אז הוא לא באותם כוחות, אז זה לא תשובה אידיאלית שעליה מדובר. ב' גם אדם צעיר יכול לעשות את עצמו כאדם זקן מבחינה מנטלית וכו'. לכן הוא מערב כאן בסוף עמוד 200, תראו איזה משפטים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אוהביו אינם מטושטשי החיים, מדולדלי הכוח, חסרי האדם הרוחני, שבעוצמת כישרון החיים. איזה אנשים מטושטשים, מדולדלים, חסרי אישיות, חסרי כוחות. שנכשלים כאלה, זאת מילה קשה, נכשלים. שנכשלים כאלה, לפעמים יתראו, יראו כלפי חוץ, כצנועים ותאורי עמידות. תראה איזה מידות יש לו, כזה בעל ענווה, כזה צנוע, כזה אדיש, מוחים אותו והוא לא שם לב. תראה איזה יופי, אבל שהייתי כמוהו. אומר הרב, זה שקר כל המשפטים שאמרנו. זה לא נכון. אבל החולשה החיונית אינה האהבה האלוהית, שהיא בתכונה מלאה, היא עוד פעם מלאה, מלאה חיים ועוז. זה נפלא. רק אוהביו הם כצאת השמש בגבורתו, כמו שהשמש כשהיא זורחת. היא לא זורחת בווליום קטן או נמוך. היא זורחת בפול ווליום. אוהביו זה אותם האנשים שכשהם זורחים בעולם, הם כמו שמש. בשיא הגבורה, בשיא הכוח, בשיא העוצמה. אלא מה? השמש הזאת מכוונת למטרות הנכונות. לאידאלים הנכונים. לכן אני חוזר רגע להיעלבות. לא אמר מי שמעליבים אותם ואינם עולבים, כי אז היה אפשר להכניס בכלל גם אותם שהושפלה נפשם עד למדרגת ההמתה הרוחנית, באופן שהחוש המרגיש את רגשי ההנאה של הכבוד ורגשי הצער של העלבון, יתמתם אצלה. ולא, הוא באמת לא זוהי דרכה של תורה. כי אם שהנשמה תהיה חזקה, כוח החיים יהיה במילואו, הרגש של הרגשת הכבוד ומחוב העלבון הטבעי יהיה במלוא בינינו הנפשי, במידה הראויה לאדם מצד צלם אלוהים אשר לו, המופיעה על מעלת נשמתו שהיא כבודו. האדם לא נעלה ועלבויות אישיות במובן החומרי, אלא צלם אלוהים שבי. אז אם אמרו לי משהו, שכנראה צלם אלוהים שלי לא יצא אל הפועל, אם מי שאמר לי אמר אמת, והכוונה שלו נכונה וכו', אני צריך להקשיב לזה. כלומר, יש פער בין מה שאני מסוגל לבין מה שיוצא לפועל. אז אני מקשיב מאוד לעלבות הזאת. לכן הנעלבים. לכן בשום פעמים ואופן לא לטעות את הטעות הנפוצה, שמהלך של תשובה, או מהלך של קדושה, או מהלך של התפטרות רוחנית, הוא בא על חשבון עוצמות החיים הטבעיות. בשום פנים ואופן. לא, סליחה, לא יידח ממנו נידח, אומר הנביא. הגאולה שלנו, האופי שלה, שכל כוחות החיים צריכים להיגאל. הכל לא יידח ממנו נידח, כל כישרון. אלא מה? צריך לבוא מהמקום של הקודש. אנחנו חיים בתקופה שאנחנו רואים מה קורה, כשכישרונות החיים, ברוך השם, מתפתחים מאוד. חוכמה, טכנולוגיה, כוחות נפש, כוחות גוף, איזה עולם מופלא ומלא מרחבי חיים אנחנו חיים. מצד שני, כשזה לא נובע מהמקום הקודשי, כשמה שממלא את החיים זה קווי החול ולא קווי הקודש, אז זה יכול להביא לקטסטרופות. אבל לא בגלל, איך הרב אומר במקום אחר, לא בגלל האי השימוש הנכון במתנת החיים שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, לא בגלל זה הקדוש ברוך הוא יצמצם את מתנת החיים. אם הקדוש ברוך הוא נתן מתנת חיים גדולה, דהיינו חול גדול שיכול להיות מואר כולו מהקודש, בלי לבטל שום כישרון, לא בגלל שאנחנו אנשים קטנים ולוקחים את החול הזה לכיוונים שליליים, לא בגלל זה הקדוש ברוך הוא יצמצם את מתנת החול וייתן לנו כישרונות קטנים. לא, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כישרונות גדולים, כדי שנגלה קודש גדול, ולא קודש קטן. שואל איראן, אז אם ככה, אז כל ספרי המוסר, או הרבה מאוד מספרי המוסר שנכתבו, שלכאורה הדרכות שבהן הן הדרכות אחרות, של צמצום וכוחות החיים. אז נאמר שתי תשובות. א', או שלא הבנו מה כתוב, ב', או שהבנו, ברמה מסוימת, והדרכות המוסריות האלה באמת מתאימות יותר כשעם ישראל בחוץ לארץ. כשעם ישראל בגלות, שכוחות החיים הטבעיים לא יכולים להופיע. ששם אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. שם זה מתאים. מה שכותב בספר חובות הלבבות, כל מה שירבה היישוב, כל מה שירבה החומר יישוב, משהו כזה, יוסיף היישוב חורבן, זאת השקפה שמתאימה לחוץ לארץ. היא לא מתאימה לארץ ישראל, לתקופת גאולה. כל מה שיוסיף היישוב, כל מה שיוסיף החומר יישוב, תוסיף הצורה יישוב. איך הרב כותב בספר אורות? כשמתרבה הכוח החומרי של האומה, מתפשטת נשמתה. שומעים? כשהכוח החומרי של עם ישראל מתרבה, מילים פשוטות, כשהכלכלה הישראלית חזקה, הפוליטיקה חזקה, הצבא חזק, המדע, התעשייה חזקים, הנשמה מתפשטת. הנשמה יכולה להופיע במרחבי חיים הרבה יותר עליונים. ואומר שם הרב, וכל יחיד שואב מהצינור הגדול הזה גם לחיים האישיים הפרטיים שלי. כן.
אני רוצה לומר המילה חול. כן. למה? בגלל שאם אנחנו צריכים, יש לה גם המשמעויות, בגלל שאם יש חול, זה לאכול, להיות כוח לעבודת השם. שאני לשתות, להיות בריא, בגלל שאני שמח, לעשות עבודת השם, זה דבר אחד. כשאנחנו אומרים להבדלה, למשל, מבדיל מקודש לחול, יש כמה משמעויות של המילה חול.
נסביר.
זה חומריות, בסדר. אם זה סדרה חלה, זה דבר אחר.
מי אמר זה? לכן אמרנו.
אני אומר שאחרי כמה שיעורים, אני לא מבין את זה, יש הבדל?
לכן אמרנו. אמרנו שיש שלושה גדרים. יש קדושה, חולין וטומאה.
כן.
וטומאה. שלושה דברים. עכשיו, ההפך מהקודש יכול להיות חול, ההפך מהקודש יכול להיות טמא.
אז זה החול של טומאה, זה לא דבר.
רק רגע, שנייה. בואו נגדיר את המושגים. כשאנחנו מדברים על חולין, אנחנו לא מדברים על טומאה. טומאה זאת מציאות, נקרא לזה ככה, אם אפשר להגיד את זה ככה, מציאות בעולם שלנו, שאין אפשרות לגלות בה צדדים של קודש. וזה נקרא, עמלק. לכן מחות ממחת עמלק מתחת השמיים. בעולם שלנו, מתחת השמיים, עמלק לא יכול לגלות צדדי קודש. זה תמה. לכן תמה לא ייכנס למקדש. אדם תמה לא נכנס לקודש. אדם שהוא לא תמה, רק הוא עדיין לא קדוש, הוא צריך לעשות כמה פעולות כדי להיכנס לקודש. אדם חולי נכנס לקודש. אדם תמה לא. לכן כשאנחנו מדברים פה על הקודש והחול, אנחנו לא מדברים על כוחות חיים, שהם כוחות חיים שליליים במהותם בעולם שלנו. גם עמלק בעולם עליון יש איזו מדרגת קודש פנימית שצריכה לצאת בסוף אל הפועל. לכן צריך להבדיל, אנחנו לא מדברים כאן על טומאה, מדברים כאן על חולין. חולין זה אותם כוחות החיים הטבעיים שאגב החושתל באדם, וכל כוח שאגב החושתל באדם צריך לצאת אל הפועל. כל כוח שאגב החושתל בעולם צריך לצאת אל הפועל. אם אגב החוברה מידת הכעס, יש בה צד חיובי, צריך לצאת אל הפועל. קנאה, צד חיובי, צריך לצאת אל הפועל. אכזריות, צד חיובי. נקמה, צד חיובי, צריך לצאת אל הפועל. זה שאני לא יודע להוציא את זה לפועל, נכון, זה בעיה שלי. אבל לא בגלל זה, כי הוא יוותר על גילוי כבודו, אפילו דרך מידת הנקמה. ואפילו דרך מידת הכעס. אני מזכיר לעצמנו, אנחנו ערב פרשת האזינו. הפסוק האחרון של פרשת האזינו, עוסק בנקמה הגדולה שהקדוש ברוך הוא יעשה בעולם. ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצרה וכיפר אדמתו עמו. לא פחות. הגויים ירננו, ישפרו את הקדוש ברוך הוא, על זה שהקדוש ברוך הוא נוקם בהם. על כל מה שהם עשו לישראל. הוא אומר הרב הירש, נקמה, הוא אומר גם עמל ממנו טועה, נקמה, שורש המילה נקמה, מלשון להקים. להקים את מה שנפל. קומה. זה נקמה, שורש קום. אז יש מצבים בהיסטוריה שהגויים מפילים אותנו. לעתיד לבוא, ברוך השם, הנה כבר, אנחנו כבר בהתחלת העתיד, עם ישראל חוזר לעצמו, חוזר לארצו, חוזר לעצמיותו, לאט לאט. זאת הנקמה. והגויים יכירו בזה וירננו אותנו על זה. ישבחו את הקדוש ברוך הוא ואותנו על זה. ארנינו גויים עמו. כי דם עבדיו יקום. הקדוש ברוך הוא נוקם בהם ואומרים לקדוש ברוך הוא תודה. שאתה נוקם בן. ונקם משיב לצרה וכיפר אדמתו. לכן צריך להבדיל בין קדושה, בין, סליחה, חולין לטומאה. זה שני דברים שונים. כן, בבקשה. העץ הרע זה כוחות החיים הטבעיים שיש באדם. רע ממש לא. הוא לעובדו בכל לבביך, בשני יצריך, יצר טוב ויצר רע. צריך לסלק את הצד הרע שביצר הרע. יש צד רע במידת האהבה, כמו שיש צד רע במידת השנאה. יש צד רע במידת הרחמים, כמו שיש צד רע במידת האכזריות. רחמים, כשרחמים מופיעים במקום שלא צריכים להופיע, זה רע. כמו שאכזריות מופיעה במקום שלא צריכה להופיע, זה רע. היצר הרע במובן שחזל התכוונו אליו, הכוונה כוחות החיים הטבעיים. בוא רגע נסתבך עוד יותר. חזל אומרים, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת אבלים. נכון? לא, אתה צוחק כי שמעת את זה כבר. בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת אבלים. אם כן, לפי המאמר הזה בחזל, התורה שווה? מה התורה שווה? עוד פעם, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת אבלים. אם כן, מה התורה? תבלין. אם כן, מה האוכל? יצר הרע. היום לא אכלנו, אבל בדרך כלל שאדם אוכל, מה הוא אוכל? את האוכל או את התבלינים? לא היית מוכן לאכול ארוחת בוקר סלט מפפריקה, מלח ופלפל. וזהו. לא. כי הפפריקה, המלח והפלפל זה התבלין לטבל את הגווניה, המלפפון והפלפל. אם כן, נוצא לפי זה שמה העיקר, התורה או היצר הרע? היצר הרע. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא אומר, בראתי עולם מלא כוחות חיים טבעיים, כשהתורה תוכל לחול בתוכו. כי אם הייתי רוצה תורה אבסטרקטית, רוחנית, אידאית, עליונה, לא הייתי שם אתכם בעולם הזה. הייתי משאיר אתכם בעולם הנשמות. לכן זה שהקדוש ברוך הוא שם אותנו כנשמה בעולם הזה, בגוף, בחומר, בטבע, בכוחות חיים טבעיים, הקדוש ברוך הוא רוצה שכוחות החיים הטבעיים יוארו מאור התורה, מאור הנשמה. אחרת הם משאיר אותנו בעולם הנשמות. שם. דרך אגב, הזכרנו כמה פעמים שיש חתם סופר מדהים בהקדמתו ליורדיה בספרו פיתוחי חותם. הוא כותב שזאת הייתה הטעות של חנוך, וחנוך איננו כי לקח אותו אלוהים. כתוב הרב, ויתלה חנוך את האלוהים? שואל החתם סופר, למה הקדוש ברוך הוא בחר באברהם ולא בחנוך? הרי חנוך היה צדיק, ויתלה חנוך את האלוהים. אומר החתם סופר, אברהם אבינו ראה את הטעות שטעה חנוך. מה חנוך טעה? חנוך חשב שהמטרה בעולם הזה זה לעזוב את היצר למטה ולברוח אל יצר הטוב למעלה. לעזוב את החומר, לברוח אל הנשמה. וזה מה שהוא עשה. הפך את עצמו כמלאך בשמיים. אבל מה קורה כשאתה כמלאך בשמיים, עולה לשמיים, אתה משאיר פה את הארץ למטה, בלעדיך? הכל מתרסק למטה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי, ככה כותב החתם סופר, אני בראתי ריבי רבבות מלאכים, נשמות. אתה חנוך רוצה לעשות את עצמך גם מלאך או נשמה? בבקשה, בוא לעולם שמתאים לך. חנוך איננו כי לקח אותו אלוהים. אומר החתם סופר, כשאברהם אבינו ראה את הטעות שחנוך טעה, שהפקיר את העולם הזה תמורת התמכרות לעולם רוחני, הבין אברהם שזה לא רצון השם. ולכן הלך ויקרא בשם השם, ויקרא בשם השם, מתקן פה את העולם. אברהם ושרה מגיירים את האנשים, את האנשים מתקנים פה את העולם. ולכן הקדוש ברוך הוא בחר באברהם ולא בחנוך. כך אומר חתם סופר. מדהים. זה לא אומר שאנחנו נותנים עכשיו פורקן ליצרים שלנו. זה אומר שמהלך של תיקון עולם של קודש וחול, זה ששני הכוחות האלה מלאים. ואם הם מלאים, אז כמו שלמדנו כבר, הקודש הוא המקור של הכל, החול מתעורר ראשון, והקודש אחרי זה משלים אותו, מעדן אותו, מציל אותו, כמו כל מה שראינו, כן.
אנחנו רוצים סיפורי צדיקים, אפשר לראות שם הרבה הסתפקויות, הרבה דברים כזה, גם בגלל שזה בגלות כל הדברים האלה?
אז יש כמה תשובות לשאלה הזאת, יש לפחות 3 או 4 תשובות, בואו נענה 2. א', זה היה יותר מתאים מחוץ לארץ, באמת, ב', הרב כותב, שלפעמים מה שמצאנו, הרב קוק בעצמו כותב, הוא עצמו דרך אגב היה פרוש גדול, הוא עצמו חי סיגופים גדולים. למרות הדברים שהוא כתב לנו, הוא עצמו באופן אישי חי חיים סקפניים מאוד. אז הוא אומר, סיבה אחת פשוטה, בוא נגיד את הסיבה הזאת, שיות והתפקיד של הצדיק זה לדאוג לתיקון כלל ישראל וכלל העולם. אז הצדיק הרבה פעמים מגיב בעצמו למציאות אחרי שהוא רואה מה קורה במציאות. אז הצדיק ראה שבמציאות יש סטייה חמורה לכיוון החול, סטייה חמורה לכיוון ההתמכרות אל החומר. אז הצדיק צריך לאזן את ההתמכרות של כלל ישראל אל החומר, כדי לתקן את הסטייה החמורה הזאת, ואז הוא בורח אל הקודש. אבל הוא לא בורח אל הקודש כי יש בזה אידיאל מצד עצמו, זה פירוש אחד. הוא בורח אל הקודש כדי לאזן את הקלקולים של מי שברח אל החול. אז אם אפשר לומר את זה ככה, הצדיק המסתגף מוכן לא להיות עובד השם בדרך הרצויה, כי כלל ישראל כל כך חי בתוכו, עד כדי כך שהוא מוכן לשלם את המחיר האישי בשביל לתקן את כלל ישראל. עד כדי כך. אמנם הרב, את זה הרב כותב בממרי ראייה. אולי נקרא את זה. משהו כזה. כן. נקרא משפט אחד. בממרי ראייה בעמוד 200. בעמוד 235 אומר הרב כך, לפעמים אומנם אנו רואים שבעלי הרוחניות, צדיקי הדור, נוטים לנזירות ופרישות ומואסים בחומריות. יכול להיות לסותר את כל מה שאמרנו פה, אבל זהו סימן שבא קלקול בעולם, לא קלקול אצלם חס ושלום, קלקול בעולם. וכדי להתרפות מן הקלקול של העולם, כדי לרפא אותנו, הם משתמשים בסמים חריפים, שהבריא כמובן אני לא צריך להם כלל. אז כשהעולם חולה, אתה צריך ככה תרופה שהיא לא חלק מהתפריט היומי שלך. אומנם בורות הקודש הרב כותב עוד תשובה, שאצל צדיקים גדולים, דרך הופעת הכישרונות של החול זה אפילו על ידי פרישות. כלומר, יש אנשים גדולים יוצא דופן, שאצלם החיים הקודשיים מופיעים אפילו על ידי חשבון, אפילו על גבי החשבון של צמצום החול. אבל הם אנשים גדולים מאוד. אומר הרב, איך אדם יודע אם זה מתאים לו או לא? אומר הרב, פתרון, יבדוק האם יש לו סביעת החיים כשהוא פורש, כמו שהייתה לו סביעת החיים אם הוא מתחבר. אם כשהוא מתחבר הוא מרגיש סביע, וכשהוא פורש הוא מרגיש שהוא מפסיד משהו. זה מראה שזה לא המדרגה שלו. לכן שם הרב קורא להם, לאותם אנשים, הצדיקים, החסידים העליונים, בעלי התארה המופלגה, משהו כזה, באורות הקודש. שגם זה מתוכן את סגולת ישראל, שיהיו אנשים פרושים בעם ישראל. אבל זה הפירוש היותר פשוט. כן.
זה לא סותר את הדלת שמסביר את הרמח"ל במסילת ישרים?
שמה?
הפרישה והטהרה וכל המדרגות האלה זה פרישה מהחול.
תלוי איך הבנו את זה? הנה, בוא נתמקד במה שאתה אמרת. ספר מסילת ישרים. המידה הראשונה בספר מסילת ישרים היא מידת הזהירות. מה השורש של המילה זהירות? זהר. כלומר, לפני שאני זהיר, אני רוצה להיות זוהר. להיות זוהר זה להביא לידי ביטוי את כל כוחות החיים שלי. עכשיו, יש הבדל גדול אם אני לומד את ספר מסילת ישרים כשהמטרה שלי להיות זוהר. אלא כדי שאני אהיה זוהר, שמח ברוך הוא בילדותיך. כוחות החיים הטבעיים, צריך להיות זהיר. דק על כל אלה ואחד היום במשפט. או שאני שכחתי את הזוהר, ואני נתקעתי בזהיר. משפט. אלוהים, דין, תיזהר. זה שמיים וארץ. אז אפשר ללמוד, לצערנו הרב לומדים בדרך הספר מסילת ישרים. לא מהשורש זוהר, אלא מהשורש זהיר. השורש הוא זוהר. זין הרי, זה השורש. לכן ספר מסילת ישרים הוא ספר שמעצים את כוחות החיים. אלא כדי שכוחות החיים יתעצמו, באמת, אז צריך זהירות. צריך ללמוד את הספר הזה בכיוון הנכון, בצורה הנכונה שלו. טוב, אני מציע בואו נתקדם טיפה. מלוא עולם עקיפים הם שני הקווים של החול ושל הקודש. רק העין החמושה בהשקפה שמחכה גובה תראה את שורשם העליון איך שהם נעוצים ביסוד קודש קודשים. עכשיו הרב אומר, רק שנייה, אולי הערה של רחמים שלו מנחה. הרב קוק מעיד על עצמו שכשמשפחים אותו, כשמעליבים אותו, הרגשתו לא משתנה. הרי אני מוכל וסולח ולא ינשום עד מסיבתי, האם אדם לא צריך לשלוט ברגשותיו. נכון, לכן אמרנו עוד פעם, זה לא הרגש האישי של האדם, אלא זה הרגש של הקדוש ברוך הוא שבתוכו. ואחר כך, אחרי שאדם מרגיש, אז הוא כבר לא מרגיש. אחרי שהוא נעלב, הוא לא עולה. זאת הכוונה. נכון, אדם יכול לרמות את עצמו, ומה שנעלב אצלו זה האגו שלו. וכאן לא דומה לאגו של האדם, כאן דומה למקום הרוחני של האדם. כלומר, אדם נעלב מהפער בין, על פי מה שאומרים לו, עוד פעם, בתנאי שאדם שאמר לו דובר אמת, והכוונה שלו היא טובה וכו', אדם נעלב מהפער בין מה שהוא מסוגל לבין מה שהוא הוציא בפועל. על זה הוא נעלב. לכן אם מישהו מעליב אותנו, צריכים להגיד לו תודה רבה. יש הכוח. עכשיו, הוא לא צריך להעליב אותנו, כלומר, צריך להבדיל בין תוכן לבין סגנון. התוכן זה הוא מגלה לי את הפער בין הרצוי למצוי. הסגנון לא צריך להיות בצורה של פגיעה. אז אנחנו יוצאים נגד הסגנון. אבל התוכן הוא ודאי חשוב מאוד. אז תודה רבה שאתה מגלה לי, שאתה רואה אותי מבחוץ, ואתה שם לב שיש פער בין מה שאני מסוגל, לפי הבנתך, ואני מקווה שאתה דובר אמת, לפי מה שאני בפועל. זה שאמרת את זה בסגנון לא נכון, זה משהו אחר. אנחנו לא מדברים פה על הסגנון, מדברים על התכנים, על המשמעות. בסדר? עכשיו אומר הרב, איך זה בא לידי ביטוי, כל המהלך שדיברנו עליו עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי במוסר, ברובד המוסרי שבאדם ושבחיים. אומר הרב, כלומר, איך הקווים האלה שאמורים להביא את העולם למלאותו, בצורה החיובית שלהם, מופיעים במדרגה המוסרית, גם בצד החולי שלהם וגם בצד הקודשי שלהם. אומר הרב, פשוט. במוסר, מגיעים הם עד ליסוד החסידות. כשאנחנו פוגשים אנשים, בעלי חסד. חסד פשוט. להיות אכפתניק לזולת, להיות נחמד לזולת, לפרגן לזולת, לעשות טוב לשני, לוותר על משהו בשבילו, וכו'. אז יש שני סוגים של חסידות, אומר הרב. יש חסידות, נקרא לה, כמו שהוא קורא לה כאן, החסידות החילונית. או כמו שהוא קורא לה כאן, החסידות העולמית. בקיצור, חסידות שאנחנו קוראים לה דרך ארץ. כלומר, יש ברובד שנקרא חול, ברובד שנקרא יצר הרע, יש טוב ביצר הרע. הטוב שביצר הרע, הקודש שבחול, הוא מתגלה במוסריות שאנחנו קוראים לה דרך ארץ. מוסר כליות, מצפון, חברתיות, אכפתיות וכו'. לכן ישאל אדם, תגיד, איך יכול להיות? אתה רואה אדם חילוני? להבדיל, אתה רואה אדם גוי? שהוא מוסרי. פשוט. מה זאת המוסריות הזאת? המוסריות הזאת זה אותו הערך האלוקי הקודשי שנמצא במסגרת החול. והקדוש ברוך הוא שתל אותו שם. אז זה ברור שאדם שאינו שומר תורה ומצוות או להבדיל אדם גוי, גם הוא שייך למערכת של הקודש הסמוי הזה הנמצא בחול. וזה יופיע בצורה של דרך ארץ. ואז אתה תראה אנשים נחמדים, חברתיים, מתנדבים, אכפת להם מהשני, עושים טוב לאחרים וכו'. זה לא מפתיע. לכן במוסר מגיעים הם, כלומר קווי החול וקווי הקודש, עד ליסוד החסידות, שיש בה אלה שתי המערכות. מצד אחד מערכת החסידות החולית, החסידות החילונית, ומצד שני מערכת החסידות הקודשית והחסידות הקדושה, שבעצם, שבאופן עצמי הקדוש ברוך הוא שתל את זה כטבע, אין החסידות שבעצם אין נקודותיים. א', החסידות העולמית, היינו החסידות של כל אדם אשר הוא אדם גם גוי, מוסר דרך ארץ, מוסר כליות, טוב וכו'. והחסידות הישראלית, שזה כבר חסידות יותר עליונה, כבר חסידות של קודש, ישראל רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, זה כבר חסידות במדרגה יותר מתקדמת מאשר החסידות הפשוטה של האדם הרגיל, של הגוי, של העולם, של דרך ארץ. שלמראה עין, נראה כלפי חוץ, שהחסידות העולמית והחסידות הישראלית אינן כמו תוכנים, תכנים, סותרים זה את זה. פה זה מופיע בצורה של חילוניות, פה זה מופיע בצורה של תורניות, קודשיות. נכון, הגוי המנומס והיהודי ירא שמיים המנומס, זה נראה שני דברים שונים. פה מדובר על אדם שזה סדר חברתי, פה מדובר על אדם שזה כבר הופעת השם, משהו אחר. אומר הרב, נכון שבעולם שלנו זה מופיע בצורה שונה, אבל בשורש זה אותו דבר, זה הכל אותו חשבון, אלא זה מופיע בעולם שלנו במדרגות. וכדי שהעולם יוכל להתמלא, אנחנו צריכים את שתי מדרגות החיים האלה. עוד פעם, במוסר מגיעים הם עד ליסוד החסידות, שיש בה אלה שתי המערכות, החסידות החילונית והחסידות הקדושה, שבעצם הן החסידות העולמית והחסידות הישראלית, שלמראה עין אינן כמו תכנים או תוכנים סותרים זה את זה. ובעומק הדבר, זה ודאי לא סותר, אינן משלימות זו את זו. ויותר עמוק מזה שמשלימות זו את זו, החסידות הישראלית היא השורש והחסידות העולמית היא הביטוי. החסידות הישראלית היא המקור והחסידות העולמית היא ההופעה, שהראשונה היא החומר, החסידות החילונית העולמית היא הממד הטבעי הראשון, יצרה, שהראשונה היא החומר לשנייה, והשנייה שהיא עומדת על גבה, השנייה בתור צורה. צורה הכוונה ערך, תוכן יותר פנימי, יותר אלוהי. אין צור כאלוהינו, אין שיער כאלוהינו. בתור נשמה המחיה את הגבייה. אם כן, המוסר החילוני, נקרא לזה, הוא המוסר של הגבייה, והמוסר הקודשי הוא המוסר של הנשמה. ושתי מדרגות המוסר האלה צריכות לבוא ביחד. דרך אגב, הרב כותב באורות הקודש דבר מזעזע, וצרינו הרב זה מצוי, שלפעמים כשאדם עולה למדרגת המוסר הקודשי, הוא לא שם לב שהוא דחק עד כדי ויתר על המוסר החילוני. מקיצור, כשאדם מתקדם מבחינה רוחנית, הוא כביכול מתחיל לזזל בעניינים של דרך ארץ וטבע. אומר שם הרב, יש שני סוגים של יראת שמיים. יש יראת שמיים טהורה, יראת שמיים אמיתית, ויש יראת שמיים פסולה. מה זה יראת שמיים פסולה? אומר הרב, יראת שמיים פסולה זה כשאדם עולה במדרגת יראת השמיים הקודשית, וזה בא על חשבון החיים הטבעיים שלו. הוא נהיה פחות חברתי, פחות מוסרי, פחות אכפתניק מחיי הטבע, מחיי החול, מחיי החומר, מזלזל בחיים האלה, חושב שהוא יותר מוצלח מאחרים וכו'. אומר הרב, אם אדם רואה את עצמו במהלך של התפתחות רוחנית מבטל או מצמצם דברים שהם היו טובים מצד עצמם לפני שהוא התפתח מבחינה רוחנית, זה סימן שהמסלול שהוא הולך בו הוא טעות. זאת יראת שמיים פסולה, כך הוא כותב. הייתי רוצה לקרוא את זה כי זה באמת דברים חשובים. אורות הקודש ג' נפגשנו רק בשביל הפסקה הזאת, אני חושב שזה שווה. אורות הקודש ג', יש פסקאות שנקראות ראש דבר. אלה פסקאות מקדימות לכל הפרטים, לכל הפסקאות הפרטיות. פסקאות יותר עקרוניות. אז זה בעמוד כ"ז, ראש דבר עמוד כ"ז, פסקה י"א, הקטע השני. אסור ליראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי של האדם. בדיוק. כשהמוסר הקודשי דוחק את המוסר החילוני. כי אז אינה עוד יראת שמיים טהורה. מהו סימן יראת שמיים טהורה? סימן ליראת שמיים טהורה הוא כשהמוסר הטבעי הנטוע בטבע הישר של האדם, כל אדם באשר הוא אדם, גם גוי, הולך ועולה על פיה, על פי היראת שמיים שהתווספה פה, במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד מבלדה. היראת שמיים מרוממת את המוסר הטבעי. אז זה לא שהוא ויתר על המוסר הטבעי. אבל אם תצויר יראת שמיים בתכונה כזאת, שבלא השפעתה על החיים, לפני שהאדם הזה נהיה בעל יראת שמיים, היו החיים יותר נוטים לפעול טוב, ולהוציא אל הפועל דברים מועילים לפרט ולכלל. איזה נחמד היית, כמה חברתי היית, כמה עזרת, כמה אכפת לך מכולם, איזה שמח היית, כמה חייכת. מאז חזרת בתשובה, אתה כזה אגואיסט, כזה מקובץ, לחוץ, מתוח, חושב רק על עצמו, כועס על כולם, בא בביקורת וכו'. אבל אם תצויר יראת שמיים בתכונה כזאת, שבלא השפעתה על החיים היו החיים יותר נוטים לפעול טוב, ולהוציא אל הפועל דברים מועילים לפרט ולכלל, ועל פי השפעתה של יראת השמיים מתמעט כוח הפועל ההוא של המוסר הטבעי, יראת שמיים כזאת היא יראה פסולה. כמה זה חשוב? כמה אנחנו פגועים בדבר הזה? סיכום, בואו נקרא את כל הפסקה הזאת שוב ונעצור. מלוא עולם עקיפים הם שני הקווים של החול ושל הקודש. שניהם נצרכים כדי למלא את ההיקף. זה מבפנים, זה מבחוץ. זה חומר, זה צורה. זה ראשון, זה אחרון. זה המקור, זה ההסתעפות. כל מה שדיברנו צריך לחבר לפה. רק העין החמושה והשקפה שמחכה גובה, תראה או תראה את שורשם העליון איך שהם נעוצים ביסוד קודש קודשים. שהמקור הוא אחד. ולכן שניהם אמת, שניהם טובים, שניהם מצרכים. שמח בחור בילדותיך ודקי על כל אלה. במוסר, נקודותיים, מגיעים ממד ליסוד החסידות שיש בה אלה שתי המערכות. החסידות החילונית והחסידות הקדושה. שבעצם הן החסידות העולמית והחסידות הישראלית, שלמראה עין כלפי חוץ, אינן כמו תכנים, סותרים זה את זה. אבל בעומק הדבר, אינן משלימות זה, זו את זו. שהראשונה היא החומר לשנייה. שהיא השנייה, שהיא עומדת על גבה בתור צורה. בתור נשמה המחיה את הגבייה. טוב, כן.
בעצם זה אומר שלפי המצב המוסרי של עם ישראל ואחרי השאר העולם, אם אנחנו נשמה, והמוסר העולמי הוא הגוף, בעצם כמו שהמוסר של עם ישראל
ככה באופן אמיתי זה מאוד נכון מה שאתה אומר, אבל צריך להרחיב את זה ולדייק בזה קצת. כלומר, באופן כללי נגיד זה ככה, המצב של עם ישראל בהיסטוריה, מבחינה ערכית, מבחינה מוסרית, מבחינה פיזית, אנחנו בגלות או בארץ ישראל, אנחנו במדינה עם בית מדרש או בלי בית מדרש, אנחנו במדינה עם גוש קטיף או בלי גוש קטיף וכו'. זה כל זה בעצם תמצית של המציאות של כלל האנושות. כמו שהרב כותב, שהאמונה הישראלית היא תמצית כל האמונות. וההיסטוריה של ישראל זה תמצית כל ההיסטוריות. זה נכון. טוב, יישר כוח. אנחנו בעצם, זה פעם אחרונה השנה. השנה החדשה, הפעם האחרונה בזמן. אז זה, שאנחנו לומדים את זה, שבוע הבא זה יום כיפור. עבורנו לטובה בעזרת השם, אז אנחנו ניפגש בעצם אחרי החגים בפסקה ה'. בעזרת השם. יישר כוח.